וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר וחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם כאן ועכשיו. שלום הרב.
שלום.
מה שלומך?
אני חושב בסדר, ואתה?
שלום בכלל. תשמע, הדר זה אחואני, ידידנו בפייסבוק ובחיים.
איזה התמדה יש לו, נכון?
הוא מאוד נהנה מהפרק שעשינו פעם על בית סבא של הרב, ושאל מי היו רבותיו של הרב וכיצד כל אחד השפיע עליו. וכשאני שואל את הרב, מי בעצם, מאיפה הרב יונק את המשנה הרוחנית שלו, ואיך הגיע כל דבר מאיפה אישי?
מהרב קוק.
את הרב קוק הרב לא פגש.
את הבן שלו פגשתי.
את הבן שלו הוא פגש. ומשם אתה... מתי פגשת אותו פעם ראשונה? לא את הבן שלו, את התורה שלו.
את הרב קוק אני פגשתי את משנתו ביותי בכיתה י'. אז נפגשתי עם הרעיונות האלה ועם הצוכן בעיניי.
הם כבר היו נפוצים מספיק בשביל שהם יהיו גם מעבר לגבולות הארץ ו...
כן, האם כי כבר הייתי אז בארץ. אבל זה לא משנה, כלומר, תורת הרב קוק הייתה ידועה גם בחוץ לארץ, ותפס אותי מושג הכלל. מושג הכלל שראיתי בו משהו ייחודי, מקיף, שבמקומות אחרים איננו בא לידי ביטוי מספיק.
בוא תסביר רגע מה זה מושג הכלל שאנחנו...
נשמת האומה. כלומר, זה שעם ישראל מתנהל כקולקטיב, שיש לו נשמה כללית, ולפי זה יוצא שהתורה איננה סוג של דת פרטית, אלא ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם אומה שלמה. אומה יש לה, היא ישות פוליטית, יש לה תוכנית לאומית, ומלא גם פעולה על העולם כולו.
אוקיי, ואיפה פגשת אותו, שם למדת?
וזה התכתב אצלי עם דברים שקראתי קצת לפני כן, עם משנתו של רבי אליהו בן המוזג בספר ישראל והאנושות, שאותו כבר קראתי עוד בחוץ לארץ.
ומניתו והדברים האלה, איפה הם פגשו אותך?
זה כבר היה יותר מאוחר, את מניתו, את משנתו של מניתו בתור שיעורים, כי את מניתו הכרתי בתור ילד, אבל אם אנחנו מדברים על שיעורים, זה כבר היה החל מהיותי בן 18.
מה זה הכרתי בתור ילד?
המשפחות שלנו קשורות זו לזו, סבא שלי ואביו של מניתו היו מיודדים, אבא שלי היה חבר אישי של מניתו, כך שזה כבר שלוש דורות של היכרות.
אז איך זה שבאמת משנתו הגיע לך כל כך יותר מאוחר?
בגלל שהוא עלה לארץ, כבר אחרי מלחמת ששת הימים, אז הייתי עדיין ילד.
אוקיי. וחוץ מרב צבי יהודה, איזה עוד רבנים, או בוא נתחיל ברב צבי יהודה. מה ברב צבי יהודה הרגיש לך מאוד נכון?
הקדושה של הציונות, וגם הפתיחות הרעיונית העצומה, קבלת כל אדם גם שהייתה אצלו.
את הציונות אני מכיר, בוא תסביר לי את הפתיחות.
אף פעם לא ראיתי ראש ישיבה שיכול להתרגש בצורה פשוטה מפרחים או מחתול.
Okay.
כלומר, אדם שאפשר לומר, היה ספוג חיות, ספוג אהבה, וספוג חוכמה עצומה, וכל הדברים האלה מחוברים גם לעשייה פוליטית משמעותית, גוש אמונים וכל המתלווה לכך. לקיחת התורה ברצינות, אני לא אשכח, כשהייתי עוד בשורה א' בישיבת מרכז הרב, שפתאום באמצע לימוד תורה בסדר, נכנסה פלוגה שלמה של צוערי חיל האוויר, בפקודת ראש הישיבה, כל תלמיד, לא משנה מאיזה רמה הוא, צריך ללמוד חצי שעה עם אחד החיילים האלה.
וואו, כן, עצר את כל הישיבה,
כן, כולם עצר, כולם לומדים את חצי שעה. כלומר, הדבר הזה הוא המשמעותי, השייכות שלו אל כלל ישראל, כשהישיבה, כך הסביר הרב צבי יהודה, איננה עוד ישיבה, היא כבר תנועה. היא תנועה לאומית, שכמובן במרכזה עומד הלימוד, אבל זה לא איזה קלויז, איזה בית מדרש של אנשים שמעוניינים להתענג על לימוד התורה, אלא זה בעצם מרכז החיים של האומה.
ואני חייב לקחת לאיזה נספח בשיחה אחרת שדיברנו עליה, מודה שאתה לא מתרגש, ודווקא מה שירגש אותך זה החיות והרגש שהיה אצל, אצל הרב צבי.
לא, זה לא היה רגש.
אז?
הכרה.
הכרה.
כן. הכרה גם זה... בכף וגם בקוף. זאת אומרת, כן, כי דיברת על רגש.
כן.
הכוונה היא שראיתי אדם שאצלו הכל מאוד רציני. כלומר, השמחת חיים שלו גילתה על לקיחת החיים בצורה בוגרת, לא ילדותית, משהו שיש לו מסר אמיתי. אם אתה כבר מדבר על התרגשות, כי אתה כל הזמן מחפש אצלי התרגשויות.
אני מחפש את התרגשויות. כן,
אז אני אגיד לך, אספר לך פעם אחת, שבתפילת ראש חודש ביקשו ממני להיות החזן, כשהוא היה 30 סנטימטר ממני. רעדתי כל התפילה. כן.
למה?
קשה מאוד להסביר, זאת תופעה שהרי אם אתה שואל למה, אתה כבר רוצה שכל. אנחנו מדברים על רגשות.
אוקיי, אז מה הרגש שהרגשת כלפיו שבגללו רעד את ה... בגללו היה לך את, את, את הרעד הזה?
אינני יודע להסביר לך.
זה לא היה כי חשבת שתתאה בתפילה או משהו?
לא, ממש לא. ממש
היית סגור על התפילה.
אוקיי, כן.
אז...
אבל אני חושב שתורת סיני הייתה שם.
אוקיי. וזה דווקא לא... זה מקום של להתפלל ביחד, זה לא מקום של לימוד. כי אני יכול להבין מלימוד, כי אני מקווה שכולנו, כאילו אני שומע שיעורים...
ביקשת התרגשות.
כן.
אז אם קיבלת, נו.
זה ההתרגשות. טוב, זה ההתרגשות שאנחנו הולכים לקבל. איזה עוד רבנים השפיעו עליך?
הרב אשלג.
אוקיי,
ספר לי קצת... כן, שלמה בנימין אשלג, בנו של בעל הסולם, שזכיתי ללמוד אצלו כ-10 שנים, והיה בעצם מי שהפגיש אותי בצורה לימודית ורצינית עם תורת הקבלה.
באיזה תקופה, באיזה גילאים?
וגם הכרתי את הרב מירי יהודה גץ, הלכתי ללמוד אצלו, וגם הרב צבי טאו, שזכיתי ללמוד איתו בחברותה, אם אפשר לקרוא לזה, הוא ודאי, אני לא ברמה להיות חברותה, אבל זכיתי, ועוד רבנים פה ושם שהשפיעו על חיי. הייתי אומר ככה, חלק גדול מההשפעה עליי היא גם מהיכרות ישירה שהייתה לי עם דמויות רבניות שהיו גם בקשר עם סבא שלי זכרונו לברכה, שהיה מחשובי היהודים באלג'יריה, ויצא לי מתוך כך להכיר הרבה רבנים ספרדים, שכשאני מנסה להבין מה היה המכנה המשותף של הזהות שלהם, זה שהם כולם היו נורמליים, שזה דבר שהיום שוכחים שהוא בסיסי ומהותי בבניית התלמיד חכם האולטימטיבי.
אוקיי, נושא... בוא נעשה אז להסביר למה זה כל כך... למה דווקא אנשים נוטים להימשך אלא לא נורמלי, אלא יוצא מן הכלל, אלא בן אדם הזה שנראה קדוש ונפרד.
אין שום בעיה. צריך להימשך אלא בלתי נורמלי, על בסיס של נורמליות. אם אתה בונה על האי-נורמליות בתור מודל של חיים, אז אין פלא שיוצאים מן האיזון, ואז סוטים מדרכי השם, אני חושב, סופו של דבר. אבל אם אתה קודם כל בונה על נורמליות,
כן.
דהיינו, שאתה אוכל בשבת, בשמחה, קוסקוס עם קציצות, מתוך כך אתה יכול להגיע לכל המעלות הרוחניות האפשריות, ולמפגש גם עם כל תוכני החיים האינטלקטואליים או הרגשיים, איזה שהם שתרצה.
בוא תנסה להסביר לי למה אם אני אוכל קוסקוס וקציצות, כי אני מבין שדרך אגב אני מבקש משהו הפוך, כי זה משהו להסביר משהו שכלי שהוא משהו...
לא,
משהו...
כי זה יש בסיס, מה שנקרא תשתית. צריך תשתית של נורמליות, ללא תסביך. כן? כלומר, אם יש לך בעיה אם ליהנות מאוכל, למשל, זו דוגמה יותר פשוטה, אז כל היחס שלך אל המציאות היא יחס מתוסבך. לא ייתכן שלא תטעה אחר כך גם כן בערכים מיליונים יותר.
ולמה זה משהו שנמצא רק אצל רבנים הספרדים?
לא אמרתי שרק.
אוקיי, בעיקר.
אני אומר שזה בלט אצלם. אולי בגלל שהם גדלו באקלים ים תיכוני. אני חושב שהים תיכוניות עושה משהו לנורמליות של האדם. שמחת החיים שמתלווה לזה. ייתכן גם בגלל שהם באו במגע עם התרבות המערבית, בלי כל מיני אזהרות של הסכנות שציירו כלפי אותה תרבות במזרח אירופה.
אוקיי. עכשיו נחזור רגע לרב אשלג, אם אני יכול להגיד את זה, רב השלום, שהוא הדמות השנייה, סוג של הדמות השנייה.
אחת הדמויות, כן.
למה הקבלה כל כך, קודם כל באיזה תקופה זה היה כבר שלמדת הקבלה? בגיל צעיר?
זאת אומרת שהרב אשלג בעצם לקח ברצינות את הצורך בהיכרות עם המשנה הפנימית של היהדות. כלומר, היהדות איננה בנויה רק על תכנים גלויים. יש איזו תיאוריה בסיסית מאחוריה. התיאוריה הבסיסית הזאת שמאחוריה, תורת הקבלה, היא המשך הישיר של בית המדרש של הנביאים. כמובן שאפשר למשוך את זה לכל מיני כיוונים, למיסטיקה זולה, לאמונות תפלות, להשקפות עולם מתפרניות, אפשר.
אבל אפשר גם להגיע למהות של זה.
אפשר להגיע למהות בצורה בריאה, שגם יכולה אחר כך להיות בעלת השלכות על החיים המעשיים של החברה. למשל, תשכח שבעל הסולם, אביו, של מי שלמדתי אצלו, היה בעצמו אדם עם נטיות מרקסיסטיות, למרות קדושתו המופלגת, הוא גם היה בעל תפיסה חברתית, כלכלית, שהוא הושפע ממרקס במידה מסוימת, כמובן שלא בכל דבר הוא, כן. בכל דבר הוא הסכים.
אותה תקופה זה גם לא היה כזה נורא, כאילו,
אני לא יודע, אבל זאת אומרת שהאנשים הגדולים לוקחים את החיים הממשיים ברצינות, ולא רק מתמקדים בארבע אמות של בית המדרש שלהם.
וזה מה שהיה ככה משותף לאנשים שבעצם השפיעו עליך.
נכון.
שנזכה לראות את החיים הנורמליים באשר הם.
אמן, כן ירצון.
תודה.